לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כף ג' בטבת, תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. יומן שכמעט כולו יוקדש כצפוי רצחו של הרב רזיאל שבח, השם יקום דמו, מחוות גלעד, אתמול. אנחנו נשוחח כאן עם סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. הוא תובע את גירוש משפחות המחבלים לפחות לאזור אחר ביהודה ושומרון, בשל מגבלות שנקבעו על ידי מומחי המשפט. מסתבר שגירוש לעזה גם הוא נמנע על ידי היועצים המשפטיים, אבל לטעמו של הרב בן דהן, גם גירוש מאזור אחד למשנהו בתוך יהודה ושומרון יניב תוצאות אם הוא יכלול את הרס ביתו של המחבל. אנחנו נדבר עם סגן השר גם על אמצעי ההבטחה הנדרשים והחסרים עדיין באזור הפיגוע, וגם על טענותיו של יושב ראש מועצת יש"ע, ולפיהן במינהל האזרחי נוצר צוואר בקבוק של מחסור בפקידים ובבעלי מקצוע הנדרשים כדי ליישם את החלטות הממשלה לבנייה מסיבית יותר ביהודה ושומרון. על ההשלכות הנדרשות של רצח הרב שבח, השם יקום דמו, אנחנו נדבר גם עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן. הוא קורא להכרה מיידית של חוות גלעד כיישוב מהמניין ולשינוי מדיניות הביטחון מול מחבלים. האלוף במיל וחבר מפלגת העבודה, אמירם לוין, קורא לממשלת ישראל לקבוע מחירון משלה לטרור. זאת לנוכח הנתונים אודות התשלומים המופלגים שמעניקה הרשות הפלסטינית למחבלים ולבני משפחותיהם. אנחנו נשאל את האלוף במיל לוין, איך צריך לנהוג גם מול מי שיש אצלנו, מי שעדיין רואים בו פרטנר, אבו מאזן וחבריו להנהגת הרשות הפלסטינית. וגם על תפקיד רב הקהילה במצבים טרגיים שכאלה אנחנו נדבר. כידוע, אירוע טרגי של רצח אדם בקהילה קטנה, כפי שהרה אמש בחוות גלעד, מחייב התגייסות של כלל המערכות לסיוע וטיפול נפשי וטיפול אחר גם במשפחה וגם בקהילה כולם. הרב שלמה סובול, ראש מרכז רבני ברכאי שמכשיר רבני קהילות, יהיה כאן כדי לספר לנו כיצד צריך רב קהילה לנהוג, אולי בעיקר איך הוא צריך שלא לנהוג במציאות קשה שכזו. ואם יישאר לנו זמן, אנחנו נעסוק ביומן שלנו גם במעלותיו הבריאותיות של התה, ואולי גם של הקפה. זאת לקראת ימי החורף שמתקרבים אלינו. האולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. שלום הרב.
שלום וברכה.
אנחנו ביממה קשה אחרי הרצח של הרב רזיאל שבח, השם יקום דמו, מחוות גלעד. אנחנו נרצה לשמוע ממך מעט על ההשלכות, על ההיערכות. הייתה איזושהי תחושה שיש איזשהו שקט, יש איזושהי שליטה ביטחונית בשטח, אבל מסתבר שזה היה רק למרית עין.
נכון, תראה, בסך הכל מבחינת עובדתית בוודאי יש תחושה שיש ירידה בפיגועים, בוודאי פיגועים מהסוג הזה, אבל לצערנו הרב אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים בעולם שבו יש רשות פלסטינאית שכל מה שיש לה זה רק להסיט ולדרבן ולחנך את בני עמם לרצח, כשהם קוראים רחובות וכיכרות על שם רוצחים, נותנים מזכורות למי שמבצע פיגוע, וככל שהפיגוע יותר גדול התגמול הוא יותר גדול. בוודאי שאנחנו צריכים לצפות שבסופו של דבר לחינוך ולהצסה הזאת זה יפרוץ באיזשהו מקום. אני מקווה מאוד שהרוצח הזה בעזרת השם והרוצחים יתפסו בקרוב ויבואו לידי עונשם. כמובן שהצעד המשלים הוא, אין ספק, צריך להגלות את המשפחה של הרוצחים לאחר שיתפסו, להעביר אותם מהאזור שבו הם נמצאים, אפילו בתוך יהודה ושומרון, לדרום הר חברון. הם יהיו באזור שכם, להעביר אותם לדרום הר חברון. אני יכול לומר מכל האמצעים שמדברים עליהם, זה אמצעי הקל ביותר לביצוע, והאמצעי המרתיע ביותר למניעת פיגועים נוספים.
מרתיע גם כשבסופו של דבר מדובר באיזושהי רציפות יבשתית, זאת אומרת, הם יוכלו לעבור אולי תוך 3-4 חודשים, כשאין מערכת הביטחון לא תהיה עליהם, יוכלו לחזור לאזור שלהם.
לא, אני מתכוון לזה שמעבירים אותם לדרום הר חברון, הורסים את הבית שלהם, לא מאפשרים להם לחזור חזרה למקום שבו הם התגוררו, וזה מרתיע. כל ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם, כולם מודים בכך שזה צעד המרתיע ביותר. אתה מעביר אותם לאזור אחר, זה שבטים אחרים, זה מנטליות אחרת, זה היכרות שונה, אתה מנתק אותם משכניהם, ממקום עבודתם, זה נזק, זאת אומרת, זה נזק למשפחה גדול מאוד, שיהווה הרתעה לכל מפגע פוטנציאלי, ואני מקווה מאוד שהקבינט סוף סוף יקבל את ההחלטה בעניין. יש היועץ המשפטי לממשלה בזמנו נתן הסכמה עקרונית להעברת או לגירוש משפחות בתוך יהודה ושומרון, כך שהגיע הזמן לממש את זה.
זאת אומרת, הבעיה שלנו מבחינה משפטית הייתה להעביר למקום זר, אבל כל עוד זה
נכון.
בתוך הטריטוריה זה אפשרי.
נכון, ודאי. כמובן שטוב יותר היה זה להעביר אותם למדינה אחרת, או אפילו להגלות אותם לעזה. לצערנו,
גם עזה לא נחשבת ישות עצמאית שונה מיהודה ושומרון?
כן, לצערנו הרב, ככה זאת עמדת המשפטנים, אבל בתוך יהודה ושומרון הם מודים שאין שום סיבה למנוע את הדבר הזה. אני חושב שזה צעד נכון ואמיתי והרתעתי ביותר.
עכשיו אנחנו עוד מעט נשמע את דבריו של ראש מועצת שומרון, והוא מזכיר גם את הנושא שאתה מטפל בו לא מעט, נושא התאורה, הקליטה הסלולרית, המצלמות. בנקודה הספציפית הזאת, הנושא הזה בעייתי מאוד.
נכון, אני מסכים שיש צורך להשלים את מרכיבי הביטחון. לפני כשבועיים אלוף פיקוד המרכז יחד ואנוכי הצגנו בפני ראשי ההתיישבות את תפיסת הביטחון המלאה של מערכת הביטחון כלפי התושבים ביהודה ושומרון. אני חושב שההשלמה חייבת לבוא כמה שיותר מהר, תאורה ומצלמות ועוד אמצעים טכנולוגיים נוספים שקיימים היום כדי למנוע את הפיגועים הללו. אני מקווה מאוד ש...
יש תקציב, מתחיל משהו להתגלגל, או שבינתיים זה...
כן, קודם כל מתחיל משהו להתגלגל בוודאי, ואני מקווה מאוד, כפי שאמרתי, שלפחות המדרגה הראשונה, כפי שהוצגה, תמומש בזמן הקרוב בעזרת השם.
והמדרגה הזאת כוללת תאורה ו...
תאורה ועוד אמצעים טכנולוגיים נוספים לאיתור מפגעים מהסוג הזה.
עכשיו יש מתחילה לעלות הדרישה, גם שר הביטחון אומר אותה, גם שרת המשפטים, ועוד מעט נשמע גם את שוב ראש מועצת שומרון, הדרישה להכיר בחוות גלעד כיישוב מן המניין. אתה מצטרף מן הסתם לקריאה הזו?
אני מצטרף, לא רק שאני מצטרף, אני גם פועל בעניין. אני לפני מספר חודשים ביקרתי בחוות גלעד, ישבתי עם האנשים, עם איתי זר כמובן שמקים היישוב. צריך להבין שבחוות גלעד בנויה על אדמות מדינה חלקם ועל אדמות פרטיות של משה זר, אדמות פרטיות שנרשמו על שמו, שזה דבר די נדיר ביהודה ושומרון, שאדמות פרטיות נרשמות על שם אדם יהודי, אבל הם נרשמו שנות ה-80, וכך שהבעלות על הקרקע מאוד מאוד ברורה. הבעיה הקיימת כרגע בחוות גלעדי דרך הגישה. אנחנו מכירים את הכביש הראשי, את הכביש כביש גלעד, כפי שהוא נקרא, השם יקום דמו, וצריך למצוא דרך.
אז איפה הבעיה? הכביש הזה
אני אסביר
מיד. מצוי על אדמות פלסטיניות?
נכון, כרגע, נכון, לפחות שנחשדות כפלסטיניות, לא אדמות רשומות, לא מוסדרות, אבל אדמות שנחשדות כאדמות פלסטיניות. אני חושב שהחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שאני באמת חושב שצריך לברך אותו על כך, חוות דעת מאוד חשובה בעניין דרך הגישה ליישוב חרשה, שאפשרה או מאפשרת את ההכרה ביישוב חרשה ולתת לו מתן תוקף חוקי, אותה חוות דעת צריך להשתמש בה גם עבור חוות גלעד, כי יש שם מקבץ גדול מאוד של אדמות, כפי שאמרתי, אדמות מדינה ואדמות פרטיות יהודיות. צריך רק למצוא את דרך החיבור שלהם אל הכביש הראשי, ואני סמוך ובטוח שברגע שהדבר הזה יעשה, כמובן תיפתח הדרך לאשר את היישוב ולהסדיר אותו. אנחנו פועלים בעניין הזה, אנחנו מנסים למצוא את הדרך הנכונה כמה שיותר מהר.
ובדיוק לשם כך צריך את החבירה של משרדי המשפטים והביטחון.
נכון.
אני רוצה לעבור לנושא נוסף שמטריד אותנו בימים האחרונים. זאת בעקבות מכתב ששלח ראש מועצת ישע, אנחנו עדיין באותה זירה. ראש מועצת ישע, חננאל דורני, שולח מכתב לראש הממשלה, והוא אומר, הוא גם אמר לנו את הדברים כאן בפרוטרוט, שיש הרבה מאוד דיבורים על בנייה של אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון, משרד הביטחון, ראש ושר הביטחון מכריזים על הדברים, אבל בפועל ישנו צוואר בקבוק בלתי אפשרי של הפקידות במינהל האזרחי, שלא מתפנה לטפל בכל התוכניות, בכל האישורים, אין מספיק מהנדסים, צריכים אולי מיקור חוץ לטובת העניין. איך אתה רואה את הסוגיה הזו?
כן, אני חושב שחננאל צודק בעמדתו, הוא שמע גם את עמדתי בדיון שהשתתפנו לפני 10 ימים פה בכנסת, שם אני הבהרתי שהמינהל האזרחי לפני הסכמי אוסלו מנה למעלה מ-400 עובדים אזרחיים, היום הוא מונה פחות מ-200, כשהאוכלוסייה היהודית גדלה פי 5, הייתה פחות מ-100,000, היום קרוב ל-500,000 יהודים ביהודה ושומרון, ולכן אין מנוס מלהגדיל את כוח האדם. אי אפשר, אני יכול להגיד שלשכת התכנון ביהודה ושומרון במינהל האזרחי באמת היא אחת היחידות שעובדות בצורה היעילה ביותר, הרצינית, מנסה באמת לעזור ולפתח את ההתיישבות ככל שהדרג המדיני מאשר, אבל הם קורסים תחת עומס. אני בשנה האחרונה ניהלתי דיונים רבים עם אגף תקציבים באוצר, עם סגן הממונה על תקציבים באוצר, יחד עם סגן רמה וסגן המתאם פעולות השטרים, כדי להגיע להסכמות לתוספת כוח אדם שכולם מבינים שהיא נדרשת והיא נצרכת. לצערי הרב, אני אומר, משרד האוצר לא נתן את הסכמתו להגדלת התקנים. אנחנו כנראה בודקים עכשיו אפשרות באמת, כמו שגם חננאל דיבר.
מדובר באמת תקנים בודדים, פה 5 תקנים.
נכון, לא, אני מדבר על פתרון שגם אנחנו בוחנים אותו כרגע מול האוצר, שאני הצעתי אותו ללכת על מיקור חוץ. אבל צריך להבין שגם מיקור חוץ הוא לא פתרון מלא, כי בסופו של דבר מיקור חוץ אפשר להיעזר במהנדסים, בכל מיני אנשי תכנון, אבל עדיין מי שמוסמך לחתום על האישורים, מי שמוסמך לשבת עם כל הגורמים כולם ולקדם את התוכניות, חייב להיות עובד מדינה. וכשחסרים עובדי מדינה, אז יהיה לנו קושי מאוד לקדם. אז באמת לשכת התכנון מאשרת, ואנחנו משרים הרבה תוכניות, אבל בסופו של דבר הן לא באות לידי מימוש. אני אומר כאן, אני קורא למשרד האוצר להתעשת ולאפשר את תוספת תקנים חיונית ונדרשת מאוד ללשכת התכנון ובכלל לעוד יחידות במינהל האזרחי, כדי שהמינהל יוכל לתת שירות כמו שהשירות המדינה במדינת ישראל נותן. אני יכול לומר, אני הרי בא משירות המדינה, אני יודע ששירות המדינה בשנים האחרונות השתפר מאוד. השירות לאזרח הוא נגיש יותר, הוא טוב יותר, והיום אזרחי ותושבי יהודה ושומרון סובלים, הם לא נהנים מאותה מהפכת שירות שקרתה בשירות המדינה, לא חלה ביהודה ושומרון בגלל חוסר כוח אדם, בגלל חוסר יכולת ועוד דברים נוספים, שהגיע הזמן שתינתן תוספת התקנים, תינתן האפשרות להוסיף עוד עובדים במיקור חוץ, בכמות כזאת שתאפשר באמת את פיתוח ההתיישבות, כפי שהדרג המדיני, כפי שהממשלה רוצה. הממשלה זאת ממשלה ימנית שמעוניינת לפתח את ההתיישבות, וכיוון שכך, גם האוצר צריך להתיישר עם המגמה הזאת, ולסייע לנו בפיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון.
והדבר הזה נתון לפתחו של, או באחריותו של שר האוצר, אם רק יאשר.
נכון. בהחלט.
טוב, אנחנו צריכים להזכיר לשר האוצר כנראה מאיזו חממה אידיאולוגית הוא לפחות הגיע לתא המפלגה.
שר האוצר, לא רק זה, שר האוצר בימים האחרונים הכריז שהוא בעד החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון על גושי ההתיישבות, על מקומות רבים שבהם לכל הדעות יהודים ממשיכו להתגורר שם. אז בוודאי ובוודאי שאם זאת המגמה וזה מה שאנחנו רוצים, אין ברירה אלא להוסיף את כוח האדם הנדרש, זה ברור לכולם. כשאתה רואה את כמות העובדים שפחתה במנהל האזרחי, כשבד בבד ההתיישבות היהודית גדלה פי 5, זה כורח המציאות הוא להגדיל את כוח האדם, כדי שאפשר יהיה באמת לתת שירות ראוי לתושבי יהודה ושומרון.
סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיו בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
טוב, שלום, שלום. על ההשלכות של הרצח של הרב זרזיאל שבח, השם יקום דמו, אנחנו רוצים לשוחח עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שלום לך.
שלום.
עוד לפני שניגש למה שכרגע המערכת ההתיישבותית דורשת מהמערכת המדינית, הרמטכ"ל ביקר אצלכם, בכירי הפיקוד, נאמר שם משהו שאפשר לחלוק עם הציבור?
לא. הדברים הביטחוניים אני אגב לא הייתי בביקור של הרמטכ"ל, אבל בשיחות שלי עם כל הדרגים הבכירים ביותר בגזרה, כמובן אני משאיר בינינו, אני רוצה להגיד בצורה מאוד פשוטה, קודם כל ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית, אנחנו כולנו עם משפחת שבח העיקרה, כולנו עם קהילת חוות גלעד הנפלא ברגעים האלו, ורואים איך אפשר לסייע, איך אפשר לחבק ואיך אפשר לעזור. וברמה הלאומית צריך להבין, פה לא מדובר בבן אדם שמת מסרטן, זה לא מישהו שנפטר מסיבור של שפעת, מדובר פה בבן אדם, אב לשישה, שנסע בדרכו לביתו עם קניות, עם שקיות של קניות, אני הייתי באירוע וראיתי את זה, והוא נרצח על ידי רוצחים שפלים ופחדנים בגלל שהוא יהודי. ואותם רוצחים שירו בו וברחו, אותם רוצחים שפלים, מטרתם הייתה לקפל אותנו מהארץ, וזו מטרת הטרור הזה. המוטיבציה של הטרור היא לקפל אותנו מארצנו על ידי טרור, טרור זה אימה באנגלית. ולכן אני אומר בצורה ברורה שהתשובה הנכונה של ממשלת ישראל לפיגוע הנורא הזה, לאותם מרצחים שפלים, היא להודיע היום על הכרה מלאה והפיכתו של חוות גלעד ליישוב מן המניין במדינת ישראל, להודיע היום על תנופת בנייה של 600-780 יחידות דיור לפחות כפי שצריך, כדי לתת את המענה הנכון לאותם מרצחים. כך תמיד נהגה הציונות, כך תמיד עשתה מדינת ישראל בגאון, וזו התשובה האמיתית למוטיבציה של אותם טרוריסטים מלכים. באותה מידה אני אומר בצורה ברורה שהשיטה הזו, שאני כמובן כולנו מכבדים ומוכירים את חיילי צהל ואת השבק, ובסדר אני אך שיתפס אותו מחבל, ואז שהוא יתפס, הוא יישב, אותו רוצח יישב בכלא ויעשה תואר ראשון ושני ושלישי על חשבון מדינת ישראל, על חשבון משלם המסים הישראלי, יקבל מסקורות עתק מהרשות הפלסטינית. הדבר הזה צריך להיפסק, צריך לעבור למלחמה נחושה בטרור, לא רק כנגד אותם מרצחים, אלא כנגד אלה ששלחו אותם ומימנו אותם מהרשות הפלסטינית. אני קורא לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, ולשר הביטחון, מר אביגדור ליברמן, לכנס היום שתי ישיבות, אחת בא להחליט על הכרה מלאה בחוות גלעד ועל 600-780 יחידות דיור שם במקום הזה, איפה שהנרצח גר, איפה שמשפחתו חיה, ובצמוד למקום הרצח, צמוד למקום הפיגוע. בדיון השני, לסיים את נושא ההכלה של הטרור, לסיים את נושא ההפרדה בין המממנים והמסיתים מהרשות הפלסטינית לבין המפגעים עצמם, ולהביא סוף סוף את הפתרון למרכיבי הביטחון שחסרים ביהודה ושומרון, כולל בזירה הזו, מצלמות, כל הדברים שהוגדרו, תאורה, קליטה סלולרית, דברים שהוגדרו על ידי מערכת הביטחון עצמה.
לפני שאני אשאל אותך רגע על, על, על הסעיף השני שאמרת, אז באמת אנחנו שומעים משר הביטחון שצריך לבחון את הסדרת חוות גלעד, אנחנו שומעים משרת המשפטים שאומרת שזה אכן יקרה, מן הסתם זה ייקח איזושהי תקופה עד
אני מכבד את כל האמירות האלו, אני מצפה מראש הממשלה ומשר הביטחון ומשרת המשפטים ומכל חברינו בממשלה היום, עכשיו, לכנס ישיבה, לאשר את חוות גלעד, לתת את האישור של הדרג הפוליטי, הדרג המדיני, לקדם את תוכנית המתאר שתקועה כבר שנים, ולאפשיר מאות יחידות דיור בחוות גלעד. זו התשובה שצריכה להינתן הבוקר, לא דיבורים כלליים.
יש כרגע תוכנית מתאר שמחכה?
יש תוכנית תכנון.
ממתי היא?
כבר עבר שלב ראשון.
ממתי
היא? והיא מחכה לאישור של הדרג הפוליטי, מה שמכונה הדרג המדיני, להתקדם במנהל האזרחי, על האדמות של משה זר, רכש.
ממתי מוקפת התוכנית הזאת?
שנים. ואם אנחנו רוצים לתת תשובה מהדהדת לרוצחים מהרשות הפלסטינית, זו התשובה שצריך לתת.
עכשיו לגבי האפיק הזה של שאתה אומר לא להביא את המחבל בעצם לכלא, מה אתה אומר בעצם?
אני אומר שנקעה נפשנו הדבר הזה שמביאים את המחבל, הוא יושב בכלא, עושה תואר ראשון ושני ושלישי, ומשתחרר אחרי כמה שנים, ומקבל משכורת עתק מהרשות הפלסטינית.
אז לחזור למדיניות החיסולים?
אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אם החליטו לשנות פגישה למה שהיה פה עד לפני כמה שנים, אני חושב שהטרור יודבר כפי שהוא הודבר לפני כמה שנים.
יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב.
בשורות טובות. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לאלוף במיל, איש מפלגת העבודה, אמירם לוין, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה קורא לממשלת ישראל לקבוע מחירון משלה לטרור.
אני קורא לה בטרור כמו בטרור. אם הצד השני לא מבין שאם הוא ימשיך בהסתה, וזה לא משנה אם זה הסתה בתקשורת או דרך גישה מאפיונרית של תגמל רוצחים בכסף, אז אנחנו חייבים שהוא יבין את זה בדרך הכוח. כן.
שזה בהחלט. אומר מה? איזה סוג של פעילות? אתה מכיר הרי את הגזרה היטב, את סוג ההתמודדות הזאת עם הטרור, אתה מכיר היטב. איך אנחנו מונעים את הפיגועים הבאים?
תראה, אין דרך למנוע את הפיגועים ב-100%, אבל יש דרך שמי שעושה פיגועים ייפגע, ואם הוא לא נפגע בשדה הקרב ונהרג, מה שהכי טוב, אז שהוא וסביבתו שמשלחת אותו ומחפה עליו ותומכת אותו כפי שאנחנו שומעים בכספים, תיפגע ולא תענה, ולא תענה מהתמיכה הזאת, ויש לכך דרכים שונות, כן? החל ממקומות עבודה ודרך רישיונות כאלה ואחרים, והמשך בעניין הבית שלו ועוד כהנה וכהנה. אני לא צריך לייעץ לצדים, צריך להיות פשוחים בעניין הזה. לא יכול להיות שהם יפגעו וירצחו כפי שהיה אתמול, כן? ועוד אחרי זה יתעללו בתמלוגים שהם נותנים למרצחים.
הדבר הזה אבל הוא ארוך שנים, הנושא הזה של התגמולים הכספיים למחבלים שכלואים ולמשפחות השהידים. עד היום לא עשינו מול הדבר הזה משהו באמת משמעותי. והשאלה, אולי באמת ידינו קצת כבולות, אולי בגלל הזירה הבינלאומית, אולי בגלל התקווה שמתי שהוא יהיה פרטנר, אולי כל הדברים האלה קובלים את ידינו.
תראה, מה שכובל את ידינו קודם כל, זה שאנחנו מדינת חוק וטוב שכך. ואני לא מציע לנו שאנחנו נגרר להתנהגות בריונית של טרוריסטים כמוהם. אבל במסגרת החוק יש לנו זכות להתגונן, יש לנו זכות להניש, ואחד הדברים שמגינים מאוד על טרור זה חוקים שחוקקו בתום מלחמת העולם השנייה לגבי הנישה סביבתית ונושאים כאלה שהם לא מתאימים להיום. הרי הטרור מעניש אותנו סביבתית כל הזמן. אנחנו צריכים לעבור דרך בידוקים, אנחנו צריכים לפקוח את העיניים כל הזמן, אנחנו צריכים להציב גדרות ושמירה בכל מקום. מענישים אותנו סביבתית כל הזמן, כי הם נהנים מכך שהם טרוריסטים ולא חלים עליהם חוקים. ואנחנו צריכים לשנות את הדפוס ולהבין שגם להתגונן, יש לנו זכות להתגונן הגנה סביבתית.
שזה אומר לפגוע במשפחה, כמו הרס בתים ודברים שכאלה, וגם...
לפגוע לא בנפש כמובן,
כן,
אבל לפגוע באורחות החיים של הסביבה, לאו דווקא המשפחה.
איך אתה רואה את הרעיון ששמענו...
אגב, גם כשמדובר לא רק ברציחות כאלה, גם כשמדובר למשל בירי של החמאס, אם יש שכונה, קבוצת בתים, שממנה יורים פעם אחר פעם לשטחנו, אנחנו צריכים לסלק את האנשים מהבתים האלה, ואולי גם להחריב להם את הבתים. לא יכול להיות שהם ישתמשו בחברה שלהם כמגנה ותומכת על מרצחים, ואנחנו לא נוכל להגיב. יש לנו זכות להתגונן. מה חטאנו שהם לא מצליחים לפגוע הרבה מדי?
עכשיו, איך אתה מתייחס להצעה כזאת ששמענו מסגן שר הביטחון, שהוא אומר להגלות את המשפחה, אם יש בעיה משפטית, לפחות בתוך יהודה ושומרון. מישהו משכם, מעבירים אותו לדרום הר חברון ולהפך.
אני לא מכיר את החוקים עד הסוף.
כן.
כל דבר שפוגע בסביבה הקרובה של מרצחים, והוא במסגרת החוק, צריך להשתמש בו.
לגבי ההנהגה של הפלסטינים, אנחנו עד פתאום הופכים להיות קצת יותר מנומסים, למרות שאנחנו יודעים שהתקציב מגיע משם.
ההנהגה הפלסטינית, בהחלט, היא צריכה גם היא להיפגע בזה. לא יכולים להסתובב בעולם ולנסות לקבל הכרה ולגיטימיות, ובסוף לעודד טרור. עכשיו, גם ממשלת ישראל יש לה חלק בזה, תראה. אנחנו כן צריכים, ועל זה אנחנו, אני חלוק עם השלטון של היום, להציע להם תקווה, להציע להם את שתי המדינות, להתכוון ברצינות למסע ומתן, לא רק מהשפה אל החוץ. אבל זה לא קשור לזה, בטרור נלחמים בכל הכוח, נקודה.
אבל אומרים לך הצד של הממשלה שאתה לא מסכים איתם, אבל אומרים לך, תשמע, אנחנו ראינו מה קרה כשהקמנו את הסמי-מדינה, את המדינה מינוס הזאת ברצועת עזה, אנחנו קבלים משם טילים. אנחנו צריכים את הדבר הזה מעל גוש דן, מעל נטבג, מעל ירושלים?
זו דמגוגיה זולה. אנחנו לא יצאנו מעזה באמת, כי אנחנו צרים עליה, גם מהים וגם בעזרת המצרים. אבל אני אומר, זה שני דברים בנפרד. ואני לא אומר לך שכאשר נעשה איתם הסכם, אני יכול לסמוך עליהם. לא, אני אסמוך על צה"ל. ואני לא אתן להם שום דבר שיפגע בביטחון ישראל. אבל אני אתן להם תקווה להחזיר להם את הכבוד שלהם, להחזיר להם את תחושת העצמאות שלהם. והם גם לא צריכים, אנחנו גם לא צריכים לחזור לגבולות 67. אנחנו כבשנו את השטח בדין. והם מנצלים את זה לטרור לאורך השנים, מהקשים שידעו בעולם. טרור נגד אוטובוסים ומסעדות וילדים וסקנים. אני לא חייב להם. אני רוצה להיפטר מהם, ולכן להסתלק מהשטחים שרבועים בפלסטינים, כדי לחזור להיות רוב יהודי מוצק ולחזור להיות מדינה נאורה שלא שולטת בעם אחר. לא בגלל שמגיע להם לקבל שטח, ולא בגלל שמגיע להם דבר אחר, אלא מגיע לנו להיפטר מהם.
לא כי מגיע להם, אלא כי מגיע לנו, כמו שהגדיר את זאת יאיר לפיד.
בוודאי.
לא נישואים טובים, אלא גירושין ראויים.
קודם כל צריך להתגרש.
כן.
זה בוודאי. וגם צריך לא לסמוך עליהם. ואני לא חושב שצריך לסמוך עליהם, אבל אני אמרתי כמה פעמים, ואני חוזר ואומר על זה. אם אנחנו נתכוון באמת לסיים את השלטון עליהם, ואם באמת נתקדם להסכמים, גם אם נצטרך להילחם בהם, יהיה לנו יותר קל ונעשה את זה בעוצמה הרבה יותר גדולה, לא צריך לפחד מהם.
אני חייב עוד לשאול אותך שאלה על עניין שהזכרנו אותו תוך כדי הדברים. היום נמצאים בראש הרשות הפלסטינית אנשים כמו אבו מאזן, אנשים כמו סאיב עריקאת, אנשים כאלה. אנחנו צריכים, כשאנחנו יודעים שבאמת תקציב הטרור הזה מגיע מהם, אנחנו צריכים להתנהל מולם בצורה מסוימת? באופן אישי.
אני שותף לדעה, ופה אני מסכים עם ביבי, שככל הנראה אבו מאזן וחבר מרעב הם אינם פרטנרים. הם הוכיחו את זה לא רק בתקופות של ביבי, גם מול אולמרט ואפילו ברק. והם שייכים לדור שאני קורא לו דור טוניס, של מושחתי ערפאת, שלא עניין אותם לא העם הפלסטיני ולא סיפורים. הם חיים על גביו בחיי מותרות וחיי הוללות, ומסתובבים בכל העולם ומדברים, אבל בסופו של דבר דואגים לעצמם. אנחנו צריכים להשליך את יעבנו על ההנהגה הצעירה שתצמח מתוך הפלסטינים, אלה שנלחמו בנו ונכשלו, אלה שנלחמו בנו וישבו בבתי הכלא, אלה רוצים את טובת העם הפלסטיני, ואיתם אפשר יהיה להגיע להסדרים.
ובינתיים מבחינתנו אבו מאזן צריך להיות בנם שמנתקים איתו מגע?
לא, אבו מאזן אנחנו צריכים להיות איתו במגעים כל זמן שזה משרת את האינטרסים שלנו. כל זמן, לדוגמה, שאם הוא מפעיל, ואני לא בקיא היום כמובן בפרטי הפרטים, את כוחות הביטחון שלנו, שלא, שמשתפים פעולה עם כוחות הביטחון שלנו, צריך לסייע לו. אם יש לו השפעה ויש לנו אינטרס משותף להשתמש בו כדי להשקיט ולהשתיק את החמאס או את הג'יהאד בעזה, צריך לעשות את זה. אבל לצפות ממנו שיגיע איתנו להסדרים, אני לא הייתי עושה את זה.
בכל אופן, אבל לא להעניש אותו באופן אישי כשאנחנו מדברים על נושא מימון הטרור.
לא להעניש אותו באופן אישי, אבל הוא, הציבור שלו, צון מירתו, צריך להיפגע. הוא צריך להבין שהדרך לתמוך את הטרור בכסף לא תצלח. להפך, הם יסבלו עוד יותר.
האלוף במיל אמירם לוין, איש מפלגת העבודה, אני מאוד מודה לך על הדברים. בשורות טובות.
תודה רבה ותנחומים למשפחה. רצח הוא רצח, ובסוף נשארו שישה יתומים.
כן.
ואלמנה.
את זה אסור לשכוח. תודה רבה לך, כל טוב.
כל טוב.
שלום. אירוע טרגי של רצח אדם בקהילה קטנה, כפי שהראה אמש בחוות גלעד, מחייב התגייסות של כלל המערכות לסיוע וטיפול נפשי, וסיוע נוסף, גם במשפחה וגם בקהילה כולה, ואנחנו רוצים לשוחח בדיוק על הסוגיה הזו, איתנו נמצא על קו הטלפון הרב שלמה סובול, שלום לך.
שלום וברכה.
ראש מרכז רבני ברכאי, שמכשיר רבני קהילות, ואנחנו רוצים לשוחח על תפקידו של רב הקהילה, במציאות קשה שכזו.
כן, אז קודם כל כמובן שאנחנו שולחים תנחומים מקרב הלב על העבודה הקשה של הרב שבח למשפחה, לקהילה, ואחרי ששומעים על הדמות שלו זה בעצם לשלוח תנחומים לכל בית ישראל. זכיתי שהוא היה מועל של הבן של אחד האחיינים שלי לפני כמה זמן, ובאמת היה עשה את הברית בכל כך מיוחדות וקדושה, חבל על דעבדין ולא משתכחים. אז כשמדברים על תפקיד של רב קהילה, אולי ברשותך אני יכול, אם אפשר להתחיל במה לא. כלומר, הרב הוא נחשב בפני הקהילה כסמכות, כאבא, כתומך, והרבה פעמים הוא יכול, לעניות דעתי, ליפול במלכודת של להתחיל להגיד למה זה קרה, ואיפה בדיוק צריך להתחזק, ולמה מה בקהילה שלנו לא כל כך טוב שצריך לתקן. זה מקום אחד שהרב יכול ליפול, וכמובן שזה נפילה גדולה, אנחנו לא הסגן של אלוקים, אנחנו לא יכולים להצביע על הקישור בין המקרה לסיבה שלו ומה צריך תיקון. זה דבר אחד. דבר שני, שלפעמים הרב יכול ליפול, זה ישר להתחיל לרומם את לנחם את הקהילה. ישר להתחיל לנחם, וזה גם מקום לא נכון. פחות גרוע מהקודם, אבל מקום לא נכון. המקום הנכון, אני חושב, בשלב ההתחלתי, זה פשוט מאוד להיות שמה. פשוט מאוד להיות שמה. בלי להסביר, ובלי לתת נאומים, ובלי לתת דרשות. פשוט מאוד להיות. להיות עם המשפחה, להיות עם הקהילה, להקשיב, להכיל, להבין שכל אחד יש לו צורך שונה, דרך שונה להתמודד עם הכאב, להיות רגיש. וזה קודם כל, אני חושב, התפקיד הבסיסי של הרב, באמת כאבא של הקהילה, אם אפשר להגיד, זה פשוט מאוד להיות שם עם הכאב של האבלים ושל הקהילה, ולחוות אותו, לחוות אותו. גם הרב בעצמו כואב הרי את הכאב נורא על הדבר, והוא צריך פשוט מאוד להיות שם במקום הזה. אני אומר מקום של רב, לפעמים המקום הזה הוא קשה לרבנים, כי הרב חושב, מאמין, לא יודע מה, שהתפקיד שלו זה להיות זה שעכשיו ישר יש לו מה להגיד וכולי. ולא, אין לו מה להגיד לרב במקרה הזה. באמת, באמת אין לו מה להגיד, הוא פשוט, לפחות בשלב הראשון, הוא פשוט מאוד צריך להיות שמה.
וזה גם, הרב סובול, זה גם אם פונים אליו ושואלים, גם אז יש מקום להכיל את השאלה ולא לענות, או שכאשר מגיעה השאלה צריך לענות?
כן, עוד פעם, אם זה שאלה טכנית, יש דיני ענינות,
לא שאלות של ענייני אבלות, אלא שאלות מהותיות, למה דבר כזה מגיע אלינו? אנחנו כל כך משקיעים בתורה, בארץ ישראל, בבניין החברה, על כל מה שאנחנו מאמינים בו, ופתאום אנחנו חוטפים הקרקע שכזו. שאלות כאלה לפעמים נשאלות על ידי אחד האבלים, והאם תפקידו של רב אז באותו רגע לענות?
לי אין תשובה לזה. אם יש רב שיש לו תשובות לזה, אולי יכול לענות. אני מרגיש באמת שאין תשובה לזה. אנחנו יודעים למה זה קורה, אנחנו יודעים למה קהילה כזאת היא נפלאה, כמו גיבות עולם קורה להם כזה דבר, למה כזה צדיק, כמו הרב שבח קורה או כזה דבר, יש למישהו תשובה בעולם? אם למישהו יש תשובה בעולם, שיגיד, הדבר הכי זה אמונה, כן? החוד של האמונה, אבל אמונה תבוא, אני חושב, אחרי השלב של ההזדהות, אחרי השלב של הלהיות שמה, עד יבוא הכוח של אמונה, גם כשיבוא האמונה, היא לא תיתן את ההסברים, היא תיתן את הכוח, את הניסיון להביא את הכוח להתמודד עם הדבר, להגיד בצורה כללית שכל מה שהשם עושה זה בסופו של דבר ככה צריך להיות, אבל זה לא הדבר, זה לא הדבר הנכון לעשות בהתחלה, וזה גם לא, ולגבי לתת הסברים זה גם לא נכון אחר כך, כי אתה יודע, אין הסברים שיכולים, אני יודעתי, להסביר למה קרה לפלוני ככה.
ובשלב היותר מאוחר, נאמר, במהלך השיבה כמובן, הרבנים מגיעים בהתאם לקהילות, לאנשי הקהילה, אבל בשלב היותר מאוחר, עד כמה רב...
גם בשלב היותר מאוחר, לא, אני חושב שההתמקדות צריכה להיות באמת בעניין של האמונה, בעניין של האמונה, מה שהשם עושה, אנחנו מקבלים את זה גם כאשר אנחנו לא מבינים ואין לנו הסברים, ובעיקר להתמקד בדמות של במקרה שלנו, של הרב שבח, זכר צדיק לברכה, וללמוד ממנו, ולראות איך אנחנו יכולים ללכת בדרכה, ולמלא את המקום, החלל הגדול שנוצר, כל אחד לוקח משהו ומלא. זה בסופו של דבר אני חושב שזה האמת, אנחנו אומרים כמנהג אשכנזים, כשהולכים לנחם, אומרים, המקום ינחם אתכם, כי בעצם כשמישהו נפטר, יש איזה חלל פתאום בעולם, נהיה פה חלל, אז אנחנו אומרים שקודם כל, מי ימלא את החלל? המקום, מקומו של עולם, הקדוש ברוך הוא ימלא את החלל שנוצר, ואחרי זה, כאשר אנחנו קמים מהאבל, אז אנחנו בעזרת השם מקווים אנחנו למלא את החלל שנוצר בעולם. אז באמת ההמשכיות של האידיאלים הגדולים של של המנוח והכיוון שהיה לו בחיים והמידות הטובות, וזה כשכל אחד ממשיך את זה, זאת בעצם הנחמה שלנו פה בעולם הזה.
כן, משימה לא פשוטה, לפעמים ובעיקר אצלכם, אתם פוגשים רבנים מאוד צעירים שעושים את דרכם ההתחלתית כרבני קהילות. יש לרב צעיר, כמעט שהוא חסר ניסיון, יש ניסיון יותר בבית המדרש, בספרות ההלכתית, יש להם את היכולת לעמוד במעמסה כל כך כבדה?
זאת הסיבה הכי טובה למה הקמנו את מרכז ברכאי. כל העניין של מרכז ברכאי הוא מתוך ההבנה שרבנים היום ברוך השם למדו בישיבות הרבה שנים ותלמידי חכמים ויודעים לפסוק הלכה ולתת שיעורים וכולי, אנחנו מנסים לבנות להם קומה נוספת של באמת למידה גם בתחומים האלו. עכשיו, אתה צודק ב-100% שאנחנו עושים את הקורס הזה שעוסק באבלות, התמודדות עם מוות וניחום אבלים וביקור חולים וסוף החיים וכולי. הרבנים תמיד אומרים בסיכום של השנתיים של הלימודים, הרבנים אומרים שזה היה הקורס הכי קשה להם. באמת זה הקורס הכי קשה, אבל לומדים.
כי מה?
כי א', הנושא הזה, המפגש הזה הוא המפגש הכי קשה לכל בן אדם. כאילו, כל בן אדם, המפגש עם המוות והאבלות זה המפגש הכי קשה. במיוחד, כמו שאתה אומר, שבאים רבנים צעירים, שבעצם הם באים, ברוך השם, הם באים עם רצון לבנות חיים. זה כל העניין, לבוא ולבנות חיים וליצור קהילה פעילה וזה, ופתאום הם נפגשים עם היעדר חיים. וזה באמת יוצר מפגש מאוד מאוד קשה, והמפגש הזה הוא בסופו של דבר, הקורס הזה בתחום הזה מצמיח אותם, הוא נותן להם באמת צמיחה רוחנית שעוזרת להם להתמודד, וכמובן עושים גם טעויות על הדרך, אף אחד לא פטור מטעויות. אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, זה לא אופציה, אולי נכשל בהם, אלא אם כן, זה הדרך היחידה לבוא וליפול וללמוד, אבל אנחנו מאמינים שאחרי שהם לומדים את הקורס הזה, הם לפחות יודעים את הגישה, אם אפשר להגיד, את הגישה הנכונה, איך לגשת אל הדבר.
וכשאתם בקורס הזה, כשאתה מדבר עליו קורס של שנתיים, אתם מפגישים אותם עם מי? עם רבנים בעלי ניסיון, עם פסיכולוגים, עם אנשים שהיו זקוקים לעזרתם של רבנים ויכולים לומר מחוויותיהם האישיות.
בדיוק, אמרת את כל, כמו שאומרים, א', ב', ג', ד', כל התשובות נכונות, כן? אנחנו מפגישים אותם עם רבנים בעלי ניסיון, אנחנו מפגישים שם עם פסיכולוגים ואנשי מקצוע, אנחנו מפגישים אותם עם משפחות שאיבדו את יקיריהם, אנחנו מפגישים, אבל אנחנו גם נותנים להם, עד כמה שאפשר גם פרקטיקום, אם אפשר להגיד, אנחנו שולחים אותם לעשות עבודה, ואחרי זה הם באים ומדווחים בקבוצה ומול אנשי המקצוע על העבודה שהם עשו מול מישהו וכולי, ודנים במה שהם עשו, והם שומעים מהקבוצה ומאנשי המקצוע מה טוב, מה היה פחות טוב, וככה מתקדמים. כאילו, ברוך השם שלמזלנו הרבנים הם רבנים מקסימים, שבאמת מה שמעניין אותם בחיים זה רק לעשות טוב לעם ישראל, והם באים עם מוטיבציה גדולה של למידה, וברוך השם הם מתפתחים, רואים את זה מול העיניים.
כן. משימה לא פשוטה לכל אדם, וכמובן כמו שאמרנו לרבנים צעירים, אבל זה חלק מהוויית החיים של המקצוע והתפקיד. הרב שלמה סובול, מרכז רבני ברכאי, תודה רבה על הדברים.
אמן, תודה רבה לכם, ושיהיה רק שמחות לעם ישראל.
שורות טובות, כל טוב, שלום שלום. עכשיו אנחנו ננסה אולי ככה קצת להירגע עם איזה קוס תה, בעיקר לקראת עוד גל של חורף שצפוי לנו בתחילת השבוע הבא. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור אולגה רז, שלום לך.
שלום, שלום.
ראש תחום תזונה קלינית באוניברסיטת אריאל, ואיתך כן. אנחנו רוצים לשוחח קצת על קוס תה. האם באמת היא מועילה לפי חלק מהאנשים, האם היא אולי... יש בה קופאין שבעייתי, מה קורה עם הכוס תה הזה?
אוקיי, אז בוא נראה מה קורה עם כוס תה. קודם כל, תה אחרי מים זה המשקה הכי נפוץ בעולם. כמו שאנחנו יודעים, יש עמים שלמים ששותים רק תה, ורוסים שותים תה ווודקה, אבל סינים שותים בעיקר תה, להבדיל. אז תה נהיה מאוד פופולרי גם בארץ, אני חושבת שזה לא היה פעם ככה, כי יש לנו כמה סוגי תה וככה נהיה משקה יותר נפוץ מקודם. למעשה תה זה משקה מצמח, צמח שנקרא קמליה סינסיס, וכל צמח שאנחנו ניקח, יש בו דברים מעולים, מדהימים, הייתי אומרת אפילו. אפילו במלפפון.
כל צמח שאנחנו צריכים לעשות ממנו חליטה.
לא חליטה, לא. אם אתה אוכל מלפפון ככה, או עגבנייה ככה, גם אתה מקבל מהם זהות. אבל אם אנחנו עושים חליטה, אנחנו בעצם עוזרים למצות את חלק מהחומרים לתוך המים החמים שאיתם אנחנו עושים תה, אוקיי? אז דרך אגב גם קפה, קפה זה פולי קפה, זה חומר צמחי, ולכן יותר ויותר מחקרים מדברים דווקא על הדברים החיוביים של הקפה מאשר על הדברים השליליים, אז זה ככה בשביל ההשכלה הכללית.
כן, עוד רגע, אנחנו נשאל אותך קצת על קפה ככה אולי מיום אוקיי. הזמן, אבל בואי נתמקד אוקיי. שוב.
אז תה מכיל פיטוכימיקלים מאוד מאוד חשובים, פוליפינולים שהם אנטי חמצוניים מאוד מאוד חזקים, חומרים שנקראים קפרסיטין למשל, מיריסטין, חומרים האלה שנבדקו במעבדה או על בעלי חיים ממש עזרו באיזושהי צורה להקטין, לעצור את צמיחת תאים גידוליים, סרטניים, ובבני אדם נעשו מחקרים אפידמיולוגיים על אוכלוסיות גדולות שראו ששתיית תה יש לה כוח להוריד סיכון למחלות לב למשל ומחלות סרטן וכו'.
אבל הדברים האלה הם זה ממש טיפה, זאת אומרת צריך לשתות גלונים של תה כדי שזה יהיה באמת משפיע, לא?
אני לא חושבת, תראה, בן אדם ששותה כמה כוסות תה ביום, אכן מקבל חומרים האלה, תראה, אפשר לשתות מים, וגם ליהנות מהחיים, אבל מים זה משהו שלא כולם שותים, ולא שותים מספיק, אז אם אנחנו שותים מים עם עוד ערך מוסף, אז למה לא? אני לא אומרת שאם אני שותה תה, לא יהיה לי אף פעם סרטן או מחלת לב, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שבמשקאות כאלה כמו תה וקפה, יש חומרים שמורידים את הסיכון, הם לא מורידים את המחלה, הם מורידים את הסיכון למחלה, ושווה לעשות את זה, למה לא? אין משהו שאנחנו שותים או אוכלים, ואני אומרים, זהו, ברגע שאתה אוכל גזר, לא יהיה לך סרטן בריאות, לא משנה. זה לא עובד ככה, פשוט כשאנחנו בוחרים במזון שיש בו דברים מועילים בכל מיני כיוונים, כולל תה, אז זה פשוט משפר את התזונה שלנו ואת הבריאות שלנו.
עכשיו, את הזכרת בתחילת הדברים שתה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי, ויש המון סוגים בשוק הישראלי, המון סוגים של תה. הדברים האלה...
לא המון, יש כמה.
יש כמה עשרות.
לא, למה? יש תה שחור, יש תה ירוק, יש תה אולונג, יש תה לבן שלא פופולרי פה בכלל, אז אין הרבה סוגי תה, כל מה שאתה קורא לזה חליטה זה לא תה, זה חליטה, חליטה של צמחים.
יש חליטות שהן לא תה,
נכון.
צריך להבדיל, איך אנחנו מבדילים?
קודם כל צריך להיות כתוב על זה תה, כי על חליטות לא כתוב תה. סביר להניח שכתוב שם חליטה, כי לא נאור, תה זה כל מה שבא מהצמח הזה קמליה, זה תה. עלים של קמליה, מהם עושים תה. מכל יתר העלים או הצמחים או פרחים עושים חליטות, שגם שם יש חומרים מועילים, זה לא שלא, רק שזה לא אותם החומרים אולי שיש בתה. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו באופן כללי. אני מתייחס לאוכל בצורה מאוד מאוד כזאת רגועה. אני לא עושה דרמות ולא עושה לא 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 ולא עושה כן 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 כן. אני רק אומרת שיש מזון שהוא יותר מועיל לבריאות ויש מזון שפחות מועיל לבריאות. וכדאי לבחור.
לא להיות קנאי יותר מדי.
ממש לא, כי קנאות תמיד גורמת למיליטנטיות, לשנאה, לשיימינג וכל מיני דברים כאלה. אני נגד קנאות.
להיות יותר רגועים.
נכון, זה
בסך הכל הכל. זה גם מתאים, אם כבר כוס תה לידינו, אז כדאי באמת להיות רגועים. אז תאמרי לי, אבל שמענו שיש גם שמועות על עקבות של אלומיניום בסוגים מסוימים של תה. מה זה הדבר?
אוקיי, קודם כל, בכל צמח שחי על אדמה, יכולים להיות חומרים מאדמה. למשל, היה לפני כמה חודשים הדרמה של ארסן באורז. ממש, ממש מגוחך, משום שכמות היא מאוד מאוד קטנה, היא זניחה, ואנחנו אוכלים הרבה פחות אורז מאשר סינים, למשל, שלא מתים מהרעלת ארסן משום מה, אז צריכים להתייחס לזה בצורה הזה, אז יכול להיות שבחלק, זה מה שכתוב בספרות, שבחלק מסוגי תה יש עקבות של אלומיניום, סעובות. אין לזה משמעות מיידית לבריאות שלנו. אנחנו גם לא יודעים מה אנחנו נושמים באוויר, אז מה, אנחנו נפסיק לנשום? צריך להתייחס לזה בצורה הביונית, לא בצורה של וואו, נעשה עוד דרמה. מספיק לנו דרמות גם בלי זה.
כן. אוקיי, אז את מרגיעה אותנו גם בעניין הזה.
לגמרי.
עכשיו באמת, את הזכרת בהתחלה את הנושא של קפה, ואנשים ככה קצת מבועלים מקפה, יש איזה מחלוקות, זה דבר טוב או דבר רע? איפה הקפה נמצא?
במשך שנים. נכון, במשך עשרות שנים חשבו שקפה מעלה לחץ דם ודופק הלב והוא ממש לא נותן לישון וכו' וכו'. החלק מזה נכון, כי יש אנשים שבאמת הם מעלה להם דופק, ויש אנשים שהם שותים קפה לא יכולים לישון. יחד עם זאת, יש אנשים שכמוני ששותים כוס קפה והולכים לישון מצוין. ולי אישית, ויש הרבה כמוני שזה מוריד להם את לחץ הדם. למה? משום שבקפה יש הרבה מאוד חומרים. מאוד חומרים שאנחנו יודעים מזה, אולי קפאין, תאוברומין ותאופילין ועוד כמה. אוקיי? אז אי אפשר על זה לעשות, לשפוט על כל ההשפעות של תה. בשנים האחרונות נעשו מחקרים מאוד נחמדים, על אפידמיולוגים שבמחקרים האלה ראו ששתיית ארבע כוסות תה ביום, סליחה, קפה ביום, מורידה סיכון של למשל למחלות כבד או לסוכרת או לאלצהיימר או לפרקינסון. זאת אומרת, לתה כמו לכל צמח יש גם תכונות
לקפה,
חיוביות.
לקפה.
סליחה, לקפה. לקפה, דיברנו, אני מדברת על קפה כמו תה, גם לקפה.
עכשיו, כשאת מדברת על קפה, מדברת על קפה שחור, לא על נס, נכון?
למה לא על נס?
גם על נס.
אני לא חושבת שמישהו בדק במיוחד איזה סוג קפה עושה מה, אוקיי? לא בדקו את זה. אבל מה? זה קפה מעובד. נס קפה זה קפה מעובד יותר, ויש שם את אותם החומרים שיש בקפה רגיל. זה מה שאני חושבת, אני לא מבינה בטכנולוגיה של מזון, אבל הגיונית, אני חושבת שזה אותם החומרים, כי זה בסך הכל עיבוד של פולי קפה, של קפה לצורה אחרת. אז לדעתי מדובר על כל סוגי הקפה, וזהו. פשוט, בקיצור, אתה רואה, אני מאוד רגועה עם זה.
זהו, את די מרגיעה אותנו, גם תה, גם קפה. זה בסדר, הדברים האלה, לא להתרגש ולא להמציא כל מיני...
לא להתרגש מאוכל.
ולא להבין אותנו.
אני רוצה להגיד לך, אם יש לי שנייה, אז כמה הצעות שתיית קפה בחורף, שבחורף אנחנו שותים יותר. למשל, אני שמה ג'ינג'ר, שזה עושה סוג של משקה כזה, שמחמם בפנים, ממש ממש כיף, ואפשר להוסיף גם טוטים כאלה מוקפאים, יש המון טוטים מוקפאים עכשיו במרקולים, בזהו, אז זה גם עושה קצת טעם מיוחד, אז אפשר ככה ליהנות מזה.
רגע, אבל אז זה מוקפא, זה מקרר, והג'ינג'ר מחמם, איך נסתדר?
לא משנה, אני אין לי בעיות בריאות שאני צריכה מחמם אותה, אני מדברת עכשיו רק על טעם. טעם, לעשות זה קצת יותר מעניין, זה הכל.
נפלא, דוקטור אולגה רז, תודה רבה לך על הדברים.
שאלה יהיו הדברים שמדגים אותנו ולא משהו אחר.
שנפתח את יומן החדשות עם הדברים האלה ולא נסיים. תודה רבה לך.
בדיוק, ביי, להתראות.
עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו אומר תודה לאורחי היומן הזה, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, סגן שר הביטחון חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, לאלוף במיל, איש מפלגת העבודה אמירם לוין, לרב שלמה סובול, לדוקטור אולגה רז, לכם על ההזנה, סעו בחל, לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.